שלום עליכם, חודש טוב, חודש טוב. ראש חודש אדר. התלבטתי ככה קצת אם לעסוק בפרשה כסדר. מתחילים את המשכן, את פרשת תרומה. תרומה, תצווה, כי תישא, ויקל פקודי. או להיכנס לראש חודש אדר, אבל אז חשבתי שבעצם לא מספיק שמים לב לזה, אבל חודש אדר כל עניינו זה הקמת המשכן. המשכן מוקם בראש חודש ניסן, אבל שבעת ימי המילואים שתופסים את החלק הארי בפרשות שלנו, הכל מתרחש בעצם בסוף חודש אדר. לדעת רבי אליעזר ורבי יהושע יש מחלוקת מתי נברא העולם, אם הוא נברא באלול, או באדר, כלומר באלף תשרי נברא האדם, או באלף ניסן. אבל התאריכים לגבי הקמת המשכן ברורים לגמרי. על זה אין שאלות. באלף, באחד לחודש הראשון מוקם המשכן, ובכף ג' באדר מתחילים שבעת ימי המילואים, שבהם משה רבינו משמש בכהונה גדולה, וחונך את המשכן, בסדר? וחונך את המשכן ובראש חודש ניסן מעביר את המשכן לאהרון, ואז גם סיפור נדב ואביהו. אני רוצה להיכנס באמת למושג הזה של מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, גם מתוך המציאות הזו של הבנת המשכן. כי אם מעמיקים במה שאמרנו לרגע אחד, אז אנחנו יודעים שלחודש אדר יש משמעות שאין לשום חודש אחר כחודש. זה לא רק מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, זה לשון הגמרא. הפסוק אומר, והחודש אשר נהפך להם, מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. כלומר, זה לא יום, זה לא אירוע. ההתייחסות היא לכל החודש במגילה. המן מחפש חודש. כל העבודה שלו זה למצוא את החודש הנכון. הוא לא עובד על ימים. אותו מעניין חודש. אנחנו יודעים את הימים. לפי הי"ד והט"ו, אחרי זה אנחנו מבינים את הימים. אבל המן מחפש חודש. והוא מפיל פור, הוא הגורל, והוא מפיל אותו בחודש הראשון, והפור נופל לחודש ה-12. הוא חודש אדר. בכלל, המושג הזה, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, שבוא נזכיר אותו לשנייה אחת, מקורו הוא מאוד מעניין. במשנה, אגב, בכלל מעניין שהסוגיה של אדר והמרבין בשמחה מופיעה בסיום מסכת תענית. סוגיה של הצומות. זה בכלל דבר מעניין. מישהו אמר פעם, זה כדי שגם הליטאים יוכלו ליהנות. אז הביאו את זה בסוגיה של, אבל זה לא פייר. הסוגיה מופיעה בסוגיה של צומות, אבל זה לא סתם שזה מופיע בסוגיה של צומות. המשנה, זו משנה. והמשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. המשנה לא מדברת על אדר. הגמרא אומרת, כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אבל את המשפט הזה עצמו צריך להבין מאוד מאוד. מצד אחד, מה שמע מהמשפט הזה? שהקטן תלוי בגדול. כלומר, מה העיקר? אב. הוא גם במשנה, אדר לא מופיע במשנה. ובאב כתוב מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. וכשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך כשם צריך באדר להרבות בשמחה. אבל הקושי הוא יותר גדול. כשם אומר שיש איזושהי נקודת השוואה, אני בכלל לא מבין את נקודת ההשוואה, הנקודה היא לגמרי הפוכה, לא שפה מרבים ופה ממעטים. את הממעטים, דיברנו על זה אתמול בלילה קצת, את הממעטים אני מבין, את המרבים אני לא מבין. מה פירוש אני מבין? יש לי כלי הבנה. לכלי ההבנה שלי קוראים הלכה, אנחנו יהודים של הלכה. ויש לנו כלי הבנה. כשיש הגדרה מה זה שמחה ומה זה ממעטים, אז יש הגדרה לממעטים בשמחה. מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. כמה ממעטים? מה ממעטים? כתוב בהלכה מדויק. בית חתנות כן, חתונה, אירוסין כן, מה לא, יש הגדרות מדויקות, כלים חדשים, דברים חדשים, שמחה, יש הגדרות. וההגדרות האלה לא מבטלות טוטלית את מושג השמחה. חס ושלום, הרי המצווה להסבות את השם בשמחה קיימת באב. אלא שממעטים בסממנים של שמחה. ממעטים בסממנים של שמחה. וממעטים עד מתי? עד תשעה באב. או עד עשרה באב. ובאמת המשפט משנכנס אב ממעטים בשמחה, מופיע כלשונו ברמב״ם, בהגדרות בהלכה. זה הלכה מוגדרת. אבל מה פירוש משנכנס אדר מרבין בשמחה? מה צריך לעשות? אשיר מי שמישה. בסדר, מה עוד צריך לעשות? לקפוץ, מה עוד צריך לעשות? זה אגב הכל נכון, מה צריך לעשות? מה הגדרה בהלכה? יש הגדרה? אין הגדרה? מה צריך לעשות עכשיו? ומרבים גם בזמן וגם בתוכן, הוא בכלל לא כשם שמי שנכנס אב. כי מי שנכנס אב ממעטין בשמחה באופן מוגבל בזמן ובאופן מוגבל בתוכן. ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה באופן בלתי מוגבל בזמן, נכון? לפחות הכוונה היא לכל חודש אדר. ומאיפה אני יודע שלכל חודש אדר? מהפסוק, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה. כלומר, המגילה אומרת שכל החודש נהפך לשמחה. בלי וורטים עכשיו. המגילה אומרת שהחודש נהפך. אז מצד אחד הגדול זה מי שנכנס אב והקטן זה הקשם. אבל מצד שני בדיוק הפוך. המרבים פורץ גבולות לגמרי, הוא פורץ את כל הגדרות. ואם הנקודה היא ההתהפכות, ואם שמחת פורים זה עצם העניין של ונהפוך הוא, אז אני חוזר עוד פעם למגילה, יסוד ההתהפכות נמצא בחודש אדר, בחודש עצמו. החודש הוא חודש של היפוך. כשחזל אומרים שהמן שמח שמחה גדולה שנפל הפור בחודש אדר, כי הוא הביא נקודה כנראה מאוד עמוקה, שצריך להיכנס אליה. אני אגמור להקדים לזה עוד הקדמה אחת ואז נתחיל. כי אני חושב שזו סוגיה אדירה. ממנה נגיע למשכן בסוף, אבל זה ממש, צריך להתכונן לזה. זה היסוד של העולם, היסוד הזה של שמחה ומרבין בשמחה. יש עוד נקודה אחת שצריך לשים אליה לב. איך אמרנו שחזל אומרים שהמן שמח שנפל הפור בחודש אדר, כי באותו החודש מת משה ובאותו החודש נולד בו. קודם כל אתם שמים לב שגם המדרש לא מתייחס ליום, כי לא באותו יום מת משה ולא באותו יום נולד, אלא בזין באדר. בשבעה באדר מת משה. אז לא מעניין אותה המדרש עכשיו, בדברי המן הרשע, לא מעניין את המן היום שבו יתרחש האירוע, אלא מעניין אותו מה? החודש. זה דבר פלא פלאות שצריך לשים לב אליו, אין חודש כזה, אין דבר כזה. אין מציאות כזאת. כלומר, חנוכה הוא לא חודש שמרבים בו בנרות. זה לא מתפרס על חודש, גם ניסן לא. שלא נדבל, מה שבניסן לא אומרים תחנון מראש חודש, זה בגלל קורבנות הנשיאים, זה בגלל דברים אחרים בכלל. אין דבר כזה שמראש חודש ועד סוף החודש, בגלל ההיפוך שקורה בחודש, אנחנו חייבים להבין את זה. זה דבר שהוא עמוק מאוד, צריך לתפוס אותו. ובאמת בכלל כל הפור של המן בכלל לא קשור ליום אלא לחודש. ואם אמרנו את דברי המן, אז אולי הוא עלה על עוד נקודה מאוד חשובה שמשה רבינו מגלה בחודש הזה, והיא את שבעת ימי המילואים. אני רוצה להסביר אותה לשנייה אחת. רק בחודש אדר היה משה רבינו כהן גדול. אני חשבתי לעצמי פעם שזה המקור לתחפושות. אתם מבינים מה זה תחפושת של קדושה? פעם אחת היה יהודי לא כהן, כהן גדול. זה היה בחודש אדר. בשבעת הימים האחרונים. בראש חודש ניסן עוברת הכהונה הגדולה לאהרון. עוד נדבר בעזרת השם על שבעת ימי המילואים כמה שנספיק, זה בפרשת תצווה. אנחנו בתרומה. אבל יש רמב״ם מאוד מאוד חשוב, ידוע, אני חושב שהזכרנו אותו יותר מפעם, שמופיע בהלכות שמיטה ויובל, בסוף הלכות שמיטה ויובל לגבי בני לוי. הוא לא מדבר שם על כהן גדול, הוא מדבר שם על בני לוי, אבל עוד מעט תשמעו את הדברים שלו על כהן גדול. הוא אומר ששבט לוי הובדל לעבוד את השם. ולכן אסור לו לעסוק לא בנחלה ולא בביזה, והוא הובדל לעבוד את השם וכולי. מכירים את ההלכה הזו? ההלכה ידועה. כשהוא מסיים את ההלכה הזו, הוא מסיים את הלכות שמיטה ויובל, שזה גם סיום סדר זרעים ברמב״ם, במילים הבאות. ולא שבט לוי בלבד. אלא כל מי מבאי עולם שנדבה רוחו אותו והבדילו מדעו. כך הוא מתחיל, נדבה רוחו אותו והבדילו מדעו, להיבדל ולעמוד לפני השם. ושם הוא אומר שהוא עוזב את ה... לא מעניין אותו כל ענייני העולם וכו' וכו'. הרדב"ז אומר שם הוא בלבד שלא ייפול על הציבור. הוא מסתפק בכלום. והוא רוצה לפרוש ולהיבדל ולעסוק בקודש. כל מי שנדבה רוחו והבדילו מדעו. אתם יודעים איך כתוב שם הביטוי? הרי זה, מכירים את הביטוי שם? מאוד מעניין. נתקדש קודש קודשים, כמו כהן גדול. כלומר, הוא לא רק שבט לוי, אלא הוא יכול להיות כמו כהן גדול. שואלים המפרשים שם מיד, מה הרמב״ם, קודם כל מה המקור של זה ברמב״ם על הכהן הגדול? זה הרמב״ם מעצמו. הרדב"ז על כל ההלכה המדהימה הזאת של הרמב״ם אומר דברי רבינו. לכל ההלכה הזאת. כלומר הרמב״ם אומר כך. כהן הדיוט, הוא כהן הדיוט. אבל מי שנדבה רוחו אותו יש לו כוח להיות כמו כהן גדול. מה הוא מתכוון? הרמב״ם הרי לא אומר סתם. נתקדש קודש קודשים, קודש קודשים זה עניין של כהן גדול. זה לא כהונה, רק כהן גדול נמצא בקודש קודשים, נתקדש. קודש קודשים, אגב הביטוי קודש קודשים מעניין, עוד מעט תחשוב מה עושים בקודש הקודשים. לעניות דעתי, אני עוד רגע אתחיל את כל העניין של חודש אדר, ושל מרבין בשמחה, אבל אני מתחיל עם המשכן כי אנחנו בפרשות. זה דבר פלא פלאות, זה לא יאמן. מה הרווחנו מזה שמשה רבנו היה כהן גדול? הבנתי, הקדוש ברוך הוא אמר לו שבעת ימי המילואים וכו'. אם אהרון היה כהן גדול מההתחלה, אז אהרון מעביר את הכהונה לזרעו. משה רבנו מעביר את הכוח של הכהונה הגדולה. שעוד רגע נדבר עליו, הוא מעביר את הכוח של הכהונה הגדולה לכל באי עולם. והוא נותן את הכוח לאהרון. כמו בברכת כהנים. מי מברך? הכהנים. מי נותן להם רשות לברך? ישראל. מי אומר כהנים? הם צריכים להיות שליחים של הקדוש ברוך הוא ושליחים שלנו. ואתם יודעים מה הסוד של כהן גדול? או מה הסוד של קודש הקודשים? לי אין בזה ספק בכלל. ונהפוך הוא. הסוד הוא ההיפוך. בקודש הקודשים הכל מתהפך. קודש הקודשים הוא הנקודה שבה פורים ככיפורים, שלשם נכנס כהן גדול ביום הכיפורים, ושם כל הזדונות מתהפכים, ושם הקטורת מהפכת, ושם עבודת יום הכיפורים של כהן גדול באה להפך את כל המציאות. העבודה הזו של כהן גדול היא העבודה שבעצם קיימת באדם שנברא בצלם אלוקים. הרי הרמב"ם מתכוון לישראל שם בפשטות, אז למה הוא אומר כל מי מבאי עולם? המפרשים מדברים על זה. כי הוא רוצה לדבר על צלם האלוקים שניתן באדם. בזה לוחם המן הרשע. זה יכול להפך את כל המציאות, זה יכול לראות את ונהפוך הוא. משה נולד, משה מת, ומשה היה כהן גדול והעביר לנו את הכהונה הגדולה. כתוב בחסידות דבר אמיתי מאוד, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אז מרבין פירושו מרבים, 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 נכון? מרבים זה תהליך. אז מתי הכי שמח? בכפתת. ואז נגמרים שבעת ימי המילואים של משה. הכי שמח הוא בסוף אדר. לא בפורים. פורים זה העניין שבנהפוך הוא, בפורים היה המציאות, בא לידי ביטוי בסיפור של המן ובניו ושל המלחמה בעמלק, שעוד רגע ניכנס אליה. בפורים זה בא לידי ביטוי. אבל חודש אדר זה המהות שלו. הגמרא אגב לא גומרת במי שנכנס אדר מרבין בשמחה, היא אומרת אמירה מעניינת מאוד, כשם שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה. כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, היא לכך, אתם יודעים מה הגמרא אומרת? יש לזה נפקמות, נפקות להלכה. אחת, מה? מי שיש לו דין עם גוי, שיעשה את זה בחודש אדר. דברים אזלי לישראל. מי שיש לו דין עם גוי, חודש אדר טוב. ועוד משפט אחד שם בגמרא, הנוטה הנטיעה ייטע באדר. וגם לזה יש מקור, אתם יודעים מה המקור? מאוד מעניין. מה המקור? למה הנוטה הנטייה הייתה באדר? משונה מאוד. אם הייתי אומר לכם שזה וורד שמצאנו באיזה אבזד, נו, צ'ונט, נחמד. גמרא בתענית, הנוטה הנטייה הייתה באדר, למה? שנאמר, מקור מפורש. פשט. אדיר במרום השם. הנוטה הנטייה הייתה באדר, שנאמר, אדיר במרום השם. מי שפעם היה מתחת לעץ, מי שיש לו כוח לדמיין מה קורה שם, אתם יודעים מה קורה שם? קורה שם ונהפוך הוא. זה התהליך שמתרחש. זה תהליך ההשרשה. הכל מתהפך. מי שיקח אולטרסאונד ויצלם מה קורה לזרע, אחרי ששמו אותו באדמה, יראה את הריקבון שלו, ידמיין שהכל נגמר. הכל נגמר. ורק אז מגיעים לשורש. ואז מתרחשת הנטייה. אדיר במרום השם. או, יש כאן איזה פלאפון עם... אדיר במרום השם, זה דבר... זה דבר מופלא, זה משונה מאוד, אבל אני רוצה להתחיל את הכל מההתחלה, ממי שנכנס. הקדמנו על המשכן, וההקדמה הזו על המשכן, אני חושב, היא משמעותית מאוד מאוד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כי רק בזכות ההקדמה הזאת, אני חושב שאפשר לנסות להתחיל להבין, או לחשוב, כמה מי שנכנס אדר מרבין בשמחה זה פלקט, וכמה זה יכול להיות אמיתי בכל אחד ואחד. ועוד פעם אני חוזר על זה. באדר, משה מעביר לכל אחד את הכוח להיות כהן גדול. את זה לא מעביר אהרון. את זה מעביר משה. ובשיא של אדר. מה זה בעצם מרבים בשמחה? דיברנו על סוף החודש, דיברנו על שבעת ימי המילואים, בוא נחזור רגע לפורים. מה קרה מי שמי? טיפ-טיפה התחלתי בזה אתמול בלילה. מה קרה מי שמי? זה דבר מאוד מעניין. מי שמי? בוא נחשוב רק רגע עכשיו היסטורית. מה קרה משנכנס אדר? מדהים. הרי בחודש הראשון מפיל המן פור, הוא הגורל לפני המלך, נכון? ואז מגיע מרדכי, אסתר, המשתה עם המלך, כל זה מתרחש מתי? בפסח בניסן. מי הוא זה ואיזה הוא? תולים את המן, תולים את הסרד בני המן, נכון? אבל תחנות הצדק של אחשוורוש תוחנות לאט. מהרגעים המרשימים האלה של תליית המן והסרד בני המן, ועד לסגירת האגרות, ועד להעברת הרשות למרדכי ואסתר, הרבה מים עברו בשושן. הרבה מים. נעזוב תאריכים מדויקים, דבר אחד ברור. שבי"ד אדר, כמו ביום שהפתרון הסופי היה צריך להתרחש, ובתתוו אדר, קיני הצרעות של עמלק עוד טרם חוסלו. זה קרה רק אז. זה ברור. זה כל המגילה. אנחנו חוגגים את הפורים כי נוח מאויביהם. זאת אומרת, עד י"ד ותתוו עוד לא היה נוח. בסדר? ברור? זאת אומרת, המצב הוא שאימפריה שלמן יש זרועות כמו תמנון, רב זרועות כזה בכל מקום ומקום, מתחילה שם הפיכה עם איזה מלך שחלק רואים אותו כחכם וחלק כשוטה. בסדר, הרבה הפיכות היו, נפיל אותם. או כן או לא. בראש חודש אדר, יהודים כבר היו ברוגע? בכלל לא. ההפך. שיא הפחד. אם למן הזה יש כוחות נחשיים מלמטה, הרי הכל שם נחשים. גם הוא שאנחנו אוהבים, חרבון הזכור לטוב, גם הוא היה נחש. נחש זה מקצוע במגילה. אם למן עוד יש כוחות, זה הזמן שהוא הולך לתת את המכה. שום דבר לא נגמר. אז מה מי ש? תחכו ליוד ג' ליוד ד', תחכו. זה באמת מעניין, מי ש מתחילים לרקוד. ביוד ג' עוצרים רגע, לא, שנייה, זמן קהילה לכל, רק שנייה אתה להתסתר, צריך בכל זאת להתפלל. הלאה, ממשיכים, מי ש. בזכות ההכתרה וכל השמח לא שמים לב את הנית אסתר, אבל זה בסדר, נו. מה מי ש? אבל לפני שנענה למה מי ש, מה פירוש מרבים בשמחה? סיפרתי לכם פעם, אני חושב אחרי שמחת תורה שעבר, זה סיפור שאני מספר אותו כל הזמן, סיפור נפלא מעיר הקודש מגדל. תתושש ותיבנה ותיכונן, היום ה-30. א', סיפרתי סיפור, אני חושב, משמחת תורה. אני חושב שסיפרתי אותו יותר מפעם. זה סיפור שהוא פלא פלאות. לא יודע אם זוכרים, אם לא זוכרים צריך לספר אותו פעם. זה סיפור חסידי ממש. ליל שמחת תורה, לא זוכרים בשנה האחרונה, שנה לפני כן. ליל שמחת תורה, מתפללים ביחד, חב"ד. וריקודים, הקפות ככה, לא מפסיקים. טוב, בשלב מסוים די, החבר'ה מצביעים ברגליים, מאוחר, כבר לא נשארים, צריך לגמור. יש שם יהודי אחד, צדיק, היום אני יודע שהוא פרופסור גדול לאסטרופיזיקה, אבל הוא היה נראה לי, הוא עדיין נראה לי, הוא יהודי של הבעל שם טוב. המקור, אורגינל, כלומר הביאו אותו מהמאה ה-17 ככה, שמו, הוא עשה טיול, אבל הוא פה, כלומר, לבוש ככה הכל, וכשגם שותים כוסית, ועוד אחת, ועוד פקק, וכולי, מרבים, אז אתה נראה ממש כך. טוב, והוא היה ככה בשמחה איש התאר, איזה חיבוק עם הספר תורה, אתה רואה שהוא בא מהמקומות הכי רחוקים בעולם, וזה. טוב, בשלב מסוים מחליט הבוס שזהו, לוקח את הספר, ושמים בארון ומתחילים עלינו, גבאים מכירים את זה, די נכון, צריך לגמור את העסק. ואז הוא בא אליי, הוא בא אליי בתחינה, מחוייך, מבויש כזה, שטוי לגמרי. הוא אומר לי, אני קצת שמח, אבל יש לי שאלה. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, כבוד הרב, בהלכה כתוב שצריך לעשות הקפות. אז אמרתי לו, אני חושב שלא, אין הלכה כזאת. זה מילה, זה בתורה שבעל פה לא מופיע גם, לא. הוא אומר לי, בתורה שבשום, לא כתוב. אז מאיפה הוא יודע מתי צריך להפסיק? חזק או לא? אז איך הוא יודע מתי להפסיק? אתם יודעים מה ההבדל בין ממעטים למרבים? כשיש הגדרה אני יודע מתי להפסיק. מרבין בשמחו אין בשולחן ארוך. זה השורש עצמו. מאיפה הוא יודע בכלל מתי צריך להפסיק? מה שאין לו התחלה, אין לו בכלל הפסקה. זה גבל, זה פילי פלאות. הוא בתמימות כזאת, הוא לא הבין בכלל מה הולך פה. כלומר, הוא לא הבין. אחרי זה הבנתי שהוא מתמטיקאי כזה, אז הוא באמת לא הבין. כלומר, זה לא מסתדר במשוואה שלו, זה לא מובן לו, מה פתאום? מה זה מרבים בשמחה? צריך להבין, זה מושג כל כך יסודי. הרי יש זמן שמחתנו בסוכות. בסוכות כבר יש זמן שמחתנו. אז מה צריך עוד, אז מה היסוד של מרבים בשמחה? מרבים בשמחה פירושו שמרבים ומרבים ומרבים עד שמגיעים לזה שכל עבודת השם היא שמחה ובשמחה. אתם יודעים למה ברמב״ם אין שום דבר על הדר? כי ברמב״ם לא צריך שיהיה. הרמב״ם אמר שמי שלא עובד את השם בשמחה ראוי להיפרע ממנו. את זה הרמב״ם אומר בהלכות סוכה ולולב. אז הוא כבר דיבר על שמחה. המרבים הוא לא הגדרה הלכתית. מאיפה אתה יודע מתי להפסיק? המרבים הוא הכוח שיש ליהודי להפוך גם את המשוכה הבאה וגם את המשוכה הבאה וגם את המשוכה הבאה. למה שיורד מהקודש ברוך הוא. וכיוון שזה יורד מהקודש ברוך הוא, אז ונהפוך הוא, ובשורש, האיסורים הכי גדולים, בשורש, זה טוב גמור. זה טוב גמור, שלי אינו מושג. הוא לא נתפס, הוא לא מושג, אני לא יכול להשיג אותו, אני גם לא צריך להשיג אותו. בהגדרות ההלכתיות שלי אני לא צריך להשיג אותו. אני לא צריך להשיג במובן של להגיד הבנתי. אבל אני צריך להתבונן בדעתי ולצייר בהבנתי, זה לשון האדמו"ר הזקן בתניא. איך באמת הקדוש ברוך הוא שמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית לא, הוא עכשיו מהווה את העולם ומה שאני רואה פה כיסורים ואני רואה נכון הוא הראייה שלי כאן אבל ככל שהדבר הוא שורשי יותר, אדיר במרום, ככל שהדבר הוא עליון יותר ושורשי יותר ואין סופי, בתפיסה שלי את הדבר אני צריך להבין עוד שלב ונהפוך הוא. מרבים בשמחה. מתחילים באלף אדר שזה היה שיא הפחד בשושן. ומגיעים לשיא בכפתת באדר, ששם משה רבינו מעביר את הכהונה הגדולה, אבל הוא עדיין כהן גדול בכפתת. רק בראש חודש ניסן זה עובר להיות מונופול של אהרון וזרעו, שייך לשבט. בכפתת אדר עוד משה רבינו נותן בנו את הכוח להתקדש קודש קודשים. ולהפך. ולהבין שלא רק זדונות יכולים להתהפך לזכויות, אלא להפך את כל המציאות, להפך את המציאות, ולהבין שמה שהאדם נברא בעולם זה בדיוק בשביל הניסיון הזה. זה דברים קשים מאוד. ניסיון האמונה הוא להצליח להבין שאם אני מאמין באמת, אמונה אמיתית ביוצר בראשית, שמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ומהווה הכל מאין ליש, אז הוא מהפך הכל. זו אמונה קשה מאוד, והיא קשה יותר ויותר ממשוכה למשוכה. ככל שאתה מגיע למשוכה קשה יותר, זה קשה יותר, וזה המושג מרבים. מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר צריך להתחיל את התהליך של עד איפה יהודי יכול להגיע במושג השמחה. זה דבר מאוד מאוד קשה, זה מאוד קשה, צריך לתפוס אותו לעומק. הרי אם היינו מבינים את מושג השמחה, אז כל העולם כולו היה משתנה. אם יש מושג שאנחנו צריכים ללמוד אותו, זה המושג הזה. לרמב״ם הוא ברור לחלוטין, מי שקיים את התורה והמצוות, אומר הרמב״ם, זוכרים אותו בסוף הלכות סוכה ולולב. קיים את התורה והמצוות, אבל הוא לא עובד את השם בשמחה, ראוי להיפרע ממנו. למה? מה קרה? הוא מקיים את הכל. מה הבעיה? תראו לי מערכת חוקים בעולם, שאדם קיים את כל החוקים. אזרח בהצטיינות, מופת. והוא לא שמח, נו, אז מה אכפת לי? מה זה משנה? מה זה משנה מבחינת החוק? מה זה משנה מבחינת מילוי החוק? מה זה משנה? אז הוא כן שמח או לא שמח? זה עניין נפשי. אם הוא לא שמח, סימן שהוא מקיים את התורה שהוא מבין. ולא את תורת השם. וראוי להיפרע ממנו פירושו, זה קשה מאוד מה שאני אומר, ראוי להיפרע ממנו פירושו, הוא לא עובד את השם. הוא עובד את השם בנדמה לו. את השם הוא לא עובד. כתוב בתניא שלכל תכונה, לכל תכונה, יש גם צד חיובי, גאווה, כעס. צריך לדעת לכעוס על רשע. צריך לדעת, יש צד, חוץ מאחת, עצבות. וכשהוא מבקש להגדיר אותה, הוא אומר, ומי שמתעצב ומתעונן, אני מצטט, איגרת י' א', הרי הוא ככופר חס ושלום. ואינו מאמין ביוצר בראשית. יוצר בראשית זה לא רק שם השם. יוצר בראשית זה שעכשיו הכל יכול להתהוות מאין ליש. אני לא צריך פיזית לתפוס את זה, כי לית מחשבה תפיסה בי, אבל זאת נקודת האמונה שמופיעה במקום שהתפיסה נגמרת. והיא הביטוי הכי פנימי, הכי יסודי, היא הביטוי של ונהפוך הוא של חודש אדר. יש גמרא ידועה, משונה מאוד, אנחנו, קשה לנו להבין אותה, אבל אני חושב שחייבים להבין אותה כדי לתפוס את המרבים הזה, מרבים בשמחה. הפלא של חודש אדר הוא שזו תביעה שקיימת מכל אחת ואחד מאיתנו, משמע אני יכול. אנחנו אומרים בפסוקים, בלי סוף שמחו צדיקים בשם. כי באמת צריך מדרגה, אבל לעלות על הרכבת הזאת של השמחה, שנובעת מאמונה אמיתית ביוצר בראשית. הגמרא אומרת, גמרא ידועה, אבל לא יודע אם שמים לב אליה פנימה. המאלבים ואינם עולבים. השומעים חרפתם ואינם משיבים. נו, והשלישי? ועושים מאהבה, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. מודים שמתקוממים כששומעים את שני המינים האלה? זה לא, זה קשה לנו. בשכל האנושי שלי אני לא מבין מה רוצים. אני גם לא מבין מה הקשר. מה הקשר בין הנעלבים ואינם עולבים, בין שמחים בייסורים, בין עושים מאהבה? מה זה קשור? עוד פעם, הנעלבים ואינם עולבים. נגמור רגע עד סוף הגמרא. השומעים חרפתם, שומעים חרפתם זה שלב ב' ואינם משיבים. עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה כתוב פה? מה הפשט? מה? זה נאמר בשמשון, מה, איזה צאת, איזה שמש, מה, מה? יש כל מיני סוגים של איסורים. יש סוג אחד של איסורים שהוא באמת מאוד קשה, איסורים שהכבוד של האדם נפגע, שהאישיות נרמסת. אדם נעלב. איזה ילד לא מכיר את זה? איזה אדם לא מכיר את זה? הטבע הוא להחזיר. אני מעליב אותך חזרה. צריך מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשלב הראשון. הנעלבים ואינם עולבים. לא כתוב פה שהם לא נעלבים. הם נעלבים, אוהו. יכול להיות שחייהם אינם חיים. אבל עבודת מידות כזאת הם אינם עולבים. יכול להיות שהם משיבים לעניין. הם מדברים קורקטי. הם מצליחים לא להעליב. נו, איזו מדרגה צריך בשביל זה? הנעלבים ואינם עולבים. אבל אז בא שלב ב'. לא גמרת. שלב ב' הוא השומעים חרפתם ואינם משיבים. חרפה זה כבר כללה, זה יותר מאלבון. חרף. השומעים חרפתם, מקללים אותם, והם רק שומעים. הם כבר הגיעו לשלב של השומעים חרפתם. יכול להיות דבר כזה בעולם? השומעים חרפתם, ולא אינם מחרפים או אינם מעליבים, אלא אינם משיבים. אינם משיבים. אינם משיבים זה לא ברוגז. אינם משיבים זה, הם הצליחו להגיע, הלוואי, הם הצליחו להגיע למקום שבו הם בעשייה, הם בעבודת השם. אז הם אינם משיבים. הדבר הזה לא יכול להפריע לי לעבודת השם. אולי הוא אפילו יכול, צריך לחשוב איך לקדם אותי, אבל הוא לא יכול להפריע לי. זה קשה מאוד, 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 מאוד. אבל השלב הבא מגיע. אלה עדיין לא עושים מאהבה ושמחים בייסורים. אתם שומעים? כלומר, מי שתיארנו עכשיו, אני צריך כמה גלגולים כדי להגיע לשם. מי שתיארנו עכשיו, עוד לא הגיעו לשלב שאנחנו מדברים עכשיו. עכשיו, זה לא דבר חדש. אתם יודעים מה זה שמחים בייסורים? אז נבין את עושים מאהבה. אתם יודעים מה זה שמחים בייסורים? זה שאם יש ייסורים, ברור שאני צריך לעשות את הכל כדי שהם לא יהיו. התפקיד שלי זה לעשות כל מה שאני יכול למנוע איסורים. צריך לחלל יום כיפור שחל בשבת כדי למנוע איסורים של יהודי אחד בקצה העולם. אבל עכשיו הגיעו איסורים. הם עובדה. מה רוצה ממני הקדוש ברוך הוא עכשיו? האם אני יכול להגיע למדרגה? לא שאני לא עולב, לא שאני רואה בזה חרפה ולא משיב, אלא שאני שמח. אתם תופסים מה מדובר פה? השמחים בייסורים, אז אני יודע שהם עושים מאהבה. אתם יודעים איך אני יודע שהם עושים מאהבה? כי כל עוד הם לא שמחים בייסורים, עוד לא ברור שהם עושים את זה רק מאהבת השם. עדיין אני מופיע פה. אני מופיע, וזה טבעי שאני אופיע, פגעו בי, פגעו במשפחתי, פגעו ב... אני מופיע פה. אתם יודעים מה זה השמחים בייסורים? זה עקדת יצחק. בשמחה. הרב זצל, הרב קוק, כותב שהניסיון הראשון של עקדת יצחק הוא הניסיון העיקרי. אתם יודעים מה הניסיון הראשון? וישכם אברהם בבוקר. מה הניסיון? זה סימן שהוא עמד בניסיון. אם הוא השכים, סימן שהוא הלך ראשון. אומר לו הקדוש ברוך הוא אתמול בערב, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועלהו לי לעולה. אז מה עושה אברהם אבינו? הולך ראשון? צריך כוח? זה עבודה קשה, זה הקדוש ברוך הוא שלח אותי. ואם כתוב וישכם אברהם בבוקר, סימן שהוא נרדם. זה פלא פלאות. אומר הרב בולט ראייה, פה הניסיון העיקרי. עכשיו נמשיך. הוא ישן. הוא ישן. הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח נא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח נא, אני יודע כמה זה קשה, קח נא. בבקשה ממך, שלא יאמרו ניסיונות הראשונים, אין בהם ממש. קח נא, בבקשה ממך. תראה לאן אדם יכול להגיע, תראה לאן ברור יכול להגיע, תראה למלאכים שיפריעו לך באמצע, לאן אדם יכול להגיע. תביא את המלאך להגיד, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ממני. בבקשה ממך. אז אברהם הולך ראשון. מרקריאת שמה, נוסח הארי, בטוח, הולך ראשון, קם מוקדם, וישכם אברהם בבוקר. השמחים בייסורים, עכשיו תשמעו מה כתוב עליהם. עליהם הכתוב אומר מה? נו, ואוהביו. למה זה אוהביו? עכשיו ברור למה זה אוהביו? כי זו הנקודה, זה אוהביו. זה לא אוהבי עצמם, זה אוהביו. זה אוהביו. ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אפשר לראות את השמש, או שכשתראה אותה תשרף חס ושלום? ברור שאי אפשר לראות אותה, נכון? למה אי אפשר לראות אותה? כי אני פה והשמש שם. אתם מכירים את הפסוק, כי שמש הוא מגן, השם אלוקים? אלוקים זה כמו המגן של י' כו' כ', שמש. אנחנו צריכים מגינים ומגינים ומגינים. השמחים בייסורים פשוט יכולים לראות את השמש. הם רואים את צאת השמש בגבורתו. איך כתוב שם על אברהם, יצחק ויעקב? שהקדוש ברוך הוא בירך אותם בכל מכל כל. אז חז"ל אומרים, שלושה התאימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא. זה כל כך עמוק. פעם חשבתי שבין עולם הבא זה מי שיהיה לו עולם הבא. בין עולם הבא זה מי שמצליח בעולם הזה לחיות בעולם הבא. ובעולם הזה, בעולם הבא. אתם יודעים מי זה מרדכי היהודי? זה האיש הכי ריאלי עלי אדמות. הוא המשנה למלך הבא אחרי יוסף של האימפריה של כל העולם. והוא לא קורע, והוא לא משתחווה, ופורשים ממנו רובה של סנהדרין, והוא חי בעולם הזה, בעולם הבא. אתם מבינים את מה המן לא יכול לראות? אז תחסל את מרדכי. שתי שניות אתה מחסל אותו. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו, עם מרדכי. שמעתם את התואר של העם הזה, עם מרדכי? שמעתם מה זה יהודי? עם מרדכי? אני לא מכיר עם יצחק. עם מרדכי? זה עם מרדכי? זה עם שהוא מרדכי! זה עם שיודע לחיות בעולם הזה, בעולם הבא. ומרדכי מבין מה התפקיד שלו. פעם אחת, בכל התנ"ך, עד עכשיו עוד לא יופיע פעם אחת, מופיע בלי סוף התואר היחיד שרלוונטי לנו. יהודים. יהודים. יודעים מה זה יהודי, אומרים חז"ל בגמרא במגילה? כופר בעבודה זרה. הוא מודה בקדוש ברוך הוא. נו, כולנו. נכון, בעומק כולנו. ויהודי שמודה בקדוש ברוך הוא, חי בי ונהפוך הוא. כי הוא כופר בעבודה זרה. עבודה זרה זה לא פסל. עבודה זרה זה כל מה שהוא ישות. כל מה שמשחק איזשהו קרקס של משהו לא הפיך. אתם מבינים מה זה עבודה של חודש אדר? זה לא בתשרי. תשרי זה זמן שמחתנו, זה פילי פלאות, זה בית מקדש, זה שמחת בית השואבה, זה ארבעה מינים, זה אפלה ופלה. אדר זה גלות, גם בפורים אין הלל. אדר, מי שנכנס אדר, מה זה? זה רגע לפני הפתרון הסופי. אדר זה המציאות של הכי 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 נמוך. וההבנה האמונית שאני עושה פה, והקדוש ברוך הוא מהפך למעלה. אני עושה פה, והקדוש ברוך הוא מהפך למעלה. לך כנוס את כל היהודים, אמרה לו אסתר למרדכי, וצומו עליי שלושת ימים, גם אני ונערותיי אצום כן. שתי שאלות, אחת על מרדכי, אחת על אסתר. אומר לה מרדכי, אבל זה פסח, איך אפשר לצום? זה פסח, קראת, ליל הסדר, מצא. שלושת ימים יוצא בליל תתוו בניסן. אמרה לו, תשמעו לשון חז"ל, אתה הוא שקורין אותך זקן שבישראל? אם אין ישראל, למה פסח? מה זה פסח? איזה אקסודוס? מה זה סיפור באפריקה ובאירופה? מה זה? זה אשור ובבל? אתה לא מבין שפסח זה שיש ישראל? ישראל זה שהכל מתהפך? הכל מתהפך? אתם יודעים מה עושה חודש אדר? חודש אדר הוא החודש שנותן כוח לפסח. רש"י אומר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, זה לא יאמן. אתם יודעים מה רש"י אומר על המילים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה? ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. ככה רש"י אומר, ימי ניסים היו לישראל, אדר. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אתם יודעים מה קורה בפסח? בפסח ליהודי יש כוח לבטל חמץ. לפסח מגיע יהודי שיש לו כוח בליבו, להפוך משהו שהוא פיזית חמץ, לבטל ומבוטל כאף רדר. איך מגיעים לשם? צריך אדר בשביל ניסן. צריך מי שנכנס, צריך מי שנכנס של 30 יום של מרבים, 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 מרבים בשמחה, כדי להגיע לה ונהפוך הוא הזה, שממנו מגיעים להקמת המשכן באלף בניסן. רק היום חשבתי, זה דבר מדהים. אתם יודעים מה עוד מתגלה באלף בניסן? עם מה יוצא משה רבינו? מה הוא מלמד אותנו באלף בניסן? חנוכת המשכן, מה עוד מתגלה? פעם אחת בכל התורה כולה, פעם אחת בכל התורה כולה, אין יותר, מופיע נוסח של ניחום אבלים. מתי? משה עם נדב ואביהו. התאריך מדויק. א' ניסן. רק אחרי שבעת ימי המילואים, רק אחרי כל חודש אדר, רק אחרי שמגיעים לה ונהפוך הוא הכי גדול הזה, רק אז יכול משה רבינו להגיד לאהרון הכהן, בקרוביי אקדש. ועל פני כל העם אכבד. וכל מה שנראה פה, שריפה, אתם הכהנים מתעלים בקדושתכם מעל הטומאה הזאת. אתם זוכרים את הרשב"ם שאמרנו יותר מפעם אחת? מה אומר שם משה רבינו לאהרון הכהן? רק עכשיו אני חושב עליו כמה זה עמוק, שזה סוף אדר, זה סוף שבעת ימי המילואים, זה א' ניסן. זה א' ניסן. בעולם כמו שלנו, היינו אומרים, תשמע, אם ניסן היה לפני אדר, הייתי מבין. קודם גאולה, אחרי זה נשמח. תביא איזה גאולה כמה קילו, יהיה שמחה על הכיפק, נביא פיסטוק, אם יהיה יופי. לא הבנו כלום. אנחנו בכלל לא בכיוון אפילו. ניסן זה תוצאה של אדר. פסח זה תוצאה של פורים. אין בכלל, אין משמעות בכלל להגעה של פסח בלי שאתה באת מהמקום הזה של אדר. אתם זוכרים את הרשב"ם בן אדם ואביהו? הרשב"ם אומר שם מדהים. לפי רש"י בקרובה יקדש זה בן אדם ואביהו. שהם הקרובים ממני וממך, נכון? ועל פני כל העם הכבד, ווידום אהרון זה שתק וצדיק עליו את הדין. אתם יודעים מה זה לפי הרשב"ם? לפי הרשב"ם זה פלא פלאות, תשמעו איזה עומק. לפי הרשב"ם בקרובה יקדש זה בכלל דבר אחר לגמרי. בא משה רבינו ואומר לאהרון, אהרון אחי, הוא אשר דיבר השם לאמור, מה דיבר השם? הרשב"ם אומר, ונקדש בכבודי, שהקדוש ברוך הוא מתקדש בצדיקים, זה לא פשט של המקרא. זאת אומרת הרשב"ם כך, הוא אשר דיבר השם לאמור, מה דיבר השם? שכהן גדול אסור לו להתאמה לקרוביו. וכששמעתי את ההלכה הזאת, לא יכולתי לחשוב אפילו על ההלכה הזאת. איך יכול להיות כהן גדול שלא נטמע לאביו, לאמו? מה פירוש? איך הוא יכול? אסור לו, כהן כן, אבל כהן גדול. ובחלום הכי שחור לא חלמתי שבאלף בניסן בחנוכת המשכן אני אצטרך לבוא אל אחי הכהן הגדול ולנחם אותו על שני בניו נדב ואביהו הכהנים הגדולים שעכשיו יצא אש מן השמיים ואכלה אותם עם העולה והחלבים. ועכשיו נמצאים פה אהרון ואלעזר ואיתמר. ולכם אסור לגעת בנדב ואביהו, כל בית ישראל יבכו את השריפה. אבל אתם, מה אתם צריכים לעשות? להמשיך את חנוכת המשכן. הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרוביי. כלומר, באהרון ואלעזר ואיתמר הנשארים, שמסוגלים להמשיך את חנוכת המשכן, בהם מתקדש. אתם שמעתם את הרשב"א? בקרוביי, בנשארים הממשיכים את החנוכה, בהם מקדש. לא יאמן. ועל פני כל העם הכבד. כי אז יהיה ברור לעם שזה רק כבודו של מקום. זה לא אנושי. זה בא מאמונה אמיתית ביוצר בראשית. מה עשה אהרון? מה כתוב? וידום אהרון. לפי רש"י זה מובן, הצדיק את הדין, אבל לפי הרשב"א מה הוא יעשה? שאלה טובה, לא? מה הוא יעשה וידום אהרון? אומר הרשב"א, המילה וידום, דום, דום, במקרא זה לא רק שקט. דום זה להפסיק פעולה קודמת. הוא מוכיח את זה ביחזקאל ובעוד מקומות. דום זה הפסקה של פעולה. עד שדיבר משה, היה אהרון באבלו. כששמע את משה, וידום מאבלו, וישוב לחנוכת המשכן. שמעתם רשב"ם? הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרוביי אקדש. הנשארים הממשיכים את חנוכת המשכן. לא יאמן. אתם יודעים מה זה חודש אדר? לכן אמרתי שאי אפשר לעבור ראש חודש אדר בלי לדבר על מרבים. חודש אדר זה החודש שבו הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח להיות שמחים. את הכוח של ונהפוך הוא. כמה? אין הגדרות. מי אמר לו מתי צריך להפסיק? אין הגדרות. אין סוף. אין לזה שום סוף, כי זה שמחו ושמחו ושמחו ושמחו, והיכולת להגיע לזה היא הסוד שמקבלים בחודש אדר. זה לכן הנוטע נטיעה איתה באדם. לכן המן תפס בדיוק את הנקודה. לכן זה בכלל לא סוגיה של היום, זה סוגיה של החודש. ולכן האדר הקובע תמיד, הרי כשיש אדר ראשון ואדר שני, אז מה האדר הקובע? אדר הסמוך לניסן. גם טבת סמוך לשבט, וכסלו סמוך לטבת, אבל בהלכה יש מושג, אדר הסמוך לניסן, אין ניסן בלי אדר. אין משמעות, אי אפשר. אדר הסמוך לניסן. כל הסיפור של פורים מתחיל בפסח, הסעודה, המשתה, הכל מתחיל בפסח, והוא מגיע כדי להביא אותנו מהכוח שמשה חוקק בנו להתקדש קודש קודשים.
סיפור מתחיל במקדש.
בהקמה של המקדש.
סיפור בשושן.
בשושן כל הסיפור, ודאי, עם כלים מכלים שונים. כל הסיפור עצמו מתחיל בהפסקת בניית המקדש, ובכל העניין כולו. כל הסיפור, הכל, 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 ובכוח שלנו לקלוט. אז זה מי שנכנס. וזה הפרשות של המשכן, ואם ירצה השם, מתוך זה לפרשות המשכן ולשבעת ימי המילואים, ניכנס בשבוע הבא.